ברוכים הבאים לעוד פרק של אומש מדבר כדורגל, פרק 69. אפשר להגיד הכל על שלמה שרף, באמת. אבל כשהוא ראה את החילופים שדגו עשה, הוא אמר שהוא יפסיד את המשחק, והוא צדק. דגו אמר בראיון אחרי המשחק שהוא לא מעכל איך איבדנו את המשחק. אז יש לנו שנה שנייה ברציפות שנתניה עושים לנו את זה ברבע, להזכירכם, גם בחר נחל להם הפסד עם קבוצה עדיפה בהרבה. אבל הייתה לנו היום הזדמנות שאולי לא תחזור, להיכנס לפורמה טובה. היינו במחצית ראשונה מצוינת, סוף סוף ראו כדורגל. אבל אז הגיעו סט חילופים שפגעו אנושות בצורת המשחק, מההוצאה של ג'אבר והכניסה של סייף לאמצע, ואיבדנו את המשחק לקבוצה בעשרה שחקנים. מעבר לזה, הפסד שני בסמי אופר, שאולי מאז 2019-20 זה קרה, לפני 4 שנים, ויותר מזה, משחק שישי ברציפות, ללא ניצחון, שהפעם האחרונה שזה קרה, היה ב-2018. אז ביום שני יכלה להיות לנו הזדמנות פז לתפוס את מכבי תל אביב בתחילת משבר, ואולי אפילו להעמיק אותו עד כדי כך שבתום שני מחזורים הפער יכל לעמוד, או יכול יהיה לעמוד, תיאורטית לפחות, על 4 נקודות בלבד, בתוך 3 מחזורים בלבד של הפלייאוף, כאשר יישארו עוד 7 מחזורים. פתיח והמשיכים.
ג'אבר, ילך
אל השער, ג'אבר! יאה! אני באמת לא כל כך יודע איך להתחיל לסכם את המשחק הזה, כשאני באמת באמת רותח. המחצית השנייה הזאת הייתה פשוט מזעזעת. זה הפסד שני תוך פחות משבוע בסמי אופר. משחק שישי ללא ניצחון של חיפה, ועכשיו זה מרגיש כמו משבר אמיתי במאני טיים, ופשוט התפרקות טוטלית של המערכת, ובעיקר של הסגל שלנו. לאורך כל העונה אמרתי לא פעם, שהעצבות והחילופים של דגו תמויים בעיניי. הבחירה לשחוק את רפאלוב, הבחירה להוציא מהסגל שחקנים שהוא בפורמה טובה, להכניס במקומם שחקנים שלא שיחקו כמעט בתקופה האחרונה, להמשיך עם אותו הרכבים על אף שזה לא צולח, משחק אחרי משחק, והיום ההוצאה של הגורם אולי הכי משמעותי במשחק כמו ג'אבר, ולא להציב במקומו מישהו שינהל את המשחק מאחור. בחירה שלא לשתף שחקן שמאוד שיפר את הנעת הכדור בחיפה במשחק הקודם כמו בן שימול, היא על גבול ההזויה בעיניי. וככה בכמה חילופים הרסנו במו ידינו את הסיכוי להגיע למשחק הבא עם אקס פקטור סופר משמעותי. אז למשחק הזה דגו עלה בהרכב 4-2-3-1, בחירה טובה לתרגל את ההרכב הזה שוב. הוא עלה עם קיוף, קורנו, שון, סק ופיינגולד, שני קשרים הגנתיים שעשו את ההבדל. שואו וג'אבר היו במשחק נפלא, הם שלטו וניהלו את המשחק של חיפה כשהם היו בכל מקום ולקחו לא מעט כדורים. מעליהם היו חלאילי, רפאלו וסייף וחמד בחוד אל מול ה-4-3-3 של נתניה. המחצית הראשונה התחילה נהדר, הנעת כדור, פסים מרגל לרגל, משחק קרוב. אמנם לא היו הרבה בעיטות לשער, אבל משחק הלחץ היה סוף סוף טוב, והשליטה באמצע הודות שוב לג'אבר ושואו, היא הייתה די אבסולוטית מחצית ראשונה. תרגיל יפה מאוד בהוצאת חוץ של פיינגולד שמסר לחלאילי שהוציא רוחב טוב, ליאור כמעט הבקיע, ובאמת הרבה זמן לא ראיתי את מכבי חיפה משחקת כדורגל. אבל משהו במשחק ההתקפה תכלסי נקרא לזה, לא היה נוכח. נתניה שיחקו מאוד אגרסיבי, חלק מזה לדעתי היה מתסכול, שהצלחנו להיות בכל מקום, לקחת לא מעט כדורים ראשונים. דקה 41, שואו חטף כדור במסירה רעה של נתניה, עשה שם לאינו לדעתי סיבוב של פיפה, העביר לליאור, שהעביר לסייף, שהחזיר לו בנגיעה, ליאור עבר שחקן והצליח לבעוט. די דומה לרוחב של חלאילי, אבל הפעם לפחות הכדור נכנס והייתה איזושהי הרגשה שהיינו על הגל. ואם לא זה, אז תחילת המחצית השנייה, דקה 49, בלי מקבל אדום אחרי כניסה חריפה בחמד שיכלה בקלות לגמור אותו, ולדעתי התחושה הזו של היתרון, פלוס אדום לקבוצה, עלתה לסגל שלנו בראש ולנו במשחק. מדקה 55 הורגש של ליאור עייף. הוא איבד שמה, ספרתי 3 עיבודים, מסירות רעות שלו, במשהו כמו 3 דקות. לקח 10 דקות לבצע את החילוף. ואין לי דרך לייפות את זה. החילופים שבוצעו היו רעים. הוציאו את ג'אבר וחמד והכניסו את לוסובוי ודין. כתוצאה מהחילוף הזה, סייף נכנס לאמצע, שזה הצבה שאני די מציע אותה לפעמים, אבל לא על חשבון שחקן שמניע כדור, ושואו הוא טוב לדחוף את הכדור טיפה הלאה, הוא לא שחקן שיניע אותו כמו ג'אבר. לעמדה הזו היה צריך להכניס אפילו את דניאל, כי 10 דקות לפני זה נתניה הוציאה את אינו ורוטמן, והכניסה את פלקוצ'נקו ואביב אברהם, וההחלשה של מרכז השדה שלנו על ידי החילוף, אפשרה לנתניה להשתלט על המשחק. לא עברו 4 דקות מהחילוף, ופלקוצ'נקו, שכבר דיברתי בהכנות הקודמות מול נתניה, על המסוכנות שלו, בעת בעיטה חדה וחזקה, אני לא חושב שהיה לשריף קיוף איזשהו סיכוי להגיע לזה. אחרי עוד כמה דקות של שליטה של נתניה, ללא שום מענה של דגו, נתניה הכניסה את שבירו כחלוץ, ודגו בחר להכניס את קאסה וקינדה במקום רפאלו וקני. על פניו הוא הכניס שחקן יצירתי וקשר הגנתי. אבל לצערי הרב, וגם על זה דיברתי לא מעט, על הבחירה של דגו להוציא שחקנים בפורמה טובה מהסגל ולהכניס שחקנים שלא שיחקו הרבה זמן. אני לא מאשים את קאסה בזה שהוא היה לא מחובר, והיה אפשר לראות את החיסרון של דקות המשחק שלו כמה דקות לפני ה-2-1, כשהוא מסר פס פשוט לפיינגולד בדקה 80, שזה פשוט יצא החוצה. הוא לא היה אפילו בכיוון. אבל שחקנים כמו גוני ובן שימול לא היו בסגל. אני לא יודע אם זה פציעות, אבל עם כל הכבוד לקאסה, ויש כבוד, בכל זאת שחקן צעיר ומוכשר, הייתי מעדיף לתת לשחקנים מנוסים וטובים יותר לדעתי לשחק. עכשיו רגע לפני הגול, דקה 76, לוסובוי מגיע לעמדת ביתה, בועט השוער עודף, כדור מגיע לקינדה. מגביה לחלאילי שיכל בקלות להוציא שוב החוצה ללוסובוי, אבל הוא עדיף להכניס כדור כמעט בלתי אפשרי לדין. ההחלטה שתעלה לנו ביוקר כי 3 דקות אחר כך, בדקה 83, שוב פעם קיבלנו כדור, גול, מכדור קרן. כאשר בן שבת, הבלם, מגיע ללא הפרעה או שמירה בין שואו לדין ונוגח פנימה. ולי יש שני דברים עיקריים להגיד על זה. הראשון, דין לא ידוע במשחק הראש שלו. הוא מתחמק מנגיחות. אז למה להזזל למקם אותו בפינה הקרובה? הוא לא פירו שיכול לקחת הכדורים. דבר שני, איך בלם, שלרוב הם והחלוצים הם המטרה של קרנות, לא נשמרים על ידי הנוגחים הטובים? עזוי בעיניי ומרגיז. ואחרי זה, חרבו דרבו. סוף נכנס במקום קורנו שנפצע, ואני באמת מקווה שהוא יהיה קשיר ליום שני, ועשינו all in. כי זה עבד נפלא מול ריינה, אז למה שזה לא יעבוד שוב? הגבענו, נגחנו, בעטנו, והכל ליד. הלחץ הורגש, וקאסה הגיע למצב הכי טוב שהיה לנו בחרבו דרבו הזה, בדקה 93, שאלו את כל הזמן שבעולם לכוון. אבל מה לעשות ששחקן לא שיחק, מי זוכר כמה משחקים, בעט רע מאוד החוצה. המשכנו עם ה-all in, כי באמת אין ברירות. עד שמתפרצת של שבירו, הבקיע את השער השלישי, וחתמה את המשחק האגום הזה. אז הלחץ בתקופה האחרונה, כנראה שמכריע את דגו. אין לי מילה אחרת לומר על זה. יש לו המון פלוסים בעונה הזאת. הוא קידם צעירים, הוא התמודד עם מכות פציעות שלא היו מביישות את מכות מצרים, אבל ניהול המשחק שלו ברגעי ההכרעה מדרדר מדחי לדחי, וצריך לומר את זה. הבחירה שלא לשתף יותר שחקנים במהלך העונה, שגם על זה דיברתי לא מעט, ולתת לי יותר שחקנים כושר משחק, פשוט באוכרנו. הכנסה של שחקנים כמו לסובוי, אחת לשש משחקים, או קאסה, קשה להאשים אותם. הבחירה לספסל את דניאל במשחק שאתה חייב קשר הגנתי עם אוריינטציה קצת יותר בוגרת, או שנמצא לפחות בכושר משחק טוב יותר מאלה שלא ראו דשא. ודיברתי על זה, שכל אותן הפעולות, כמו לתת ליותר שחקנים לשחק במהלך העונה, תפגע בנו בישורת הזו. כי עכשיו זה כבר לא הזמן לעשות ניסויים. אנחנו במאני טיים, ואנחנו כבר משחק שישי ללא ניצחון. מרקו בלבול, מאמן מנוסה. לא נכנס לפאניקה גם ב-1-0. הוא היה סבלני, הוא חיכה לטעות של דגו, וכשהיא הגיעה, כי הוא ידע שג'אבר לא יסיים 60 דקות, וכשהוא יצא, יהיה לנו מחסור. וכשהיא הגיעה, הוא הכניס כלים משמעותיים, שבעזרתם הוא גם ניצח, ניצחון ברור ומוחץ, והכניס אותנו לסחרור גדול יותר ממה שמכבי תל אביב לדעתי נכנסה אליו. בלבול הצליח להעמיד 10 שחקנים, שנראו טוב יותר מה-11 של חיפה, כשחיפה הייתה ביתרון של שער ויתרון של שחקן. על כן, יש הרבה חושבים שחייב לעשות במכבי חיפה בנוגע להכל. בנוגע לבחירת הסגל, בנוגע לשיתוף של יותר שחקנים במהלך העונה, בנוגע לכמעט כל אספקט במשחק, אבל בעיקר ובעיקר לניהול המשחקים. חלום הגביע נגוז, חלום האליפות נראה מציאותי בעיקר כשאני על התרופות שלפני השינה. ומסמי עופר אנחנו עוברים לבלומפילד ולהכנה לקראת מכבי תל אביב. אז נתחיל קודם בזה שמכבי פתח תקווה, שהתבטלה לגמרי מול מכבי תל אביב לפני כמה מחזורים, הגיעה ונדנה משחק הירוי. כי גם אחרי שמכבי תל אביב הבקיעה בדקה 96 את הפנדל של ה-2-1, מכבי פתח תקווה לא נשברו, ונראו כמו קבוצה ולא כמו מכבי חיפה היום. שזה לדעתי א' מדהים, כי הם הבקיעו שתי דקות אחר כך, ועל אף הלחץ של מכבי תל אביב בהערכה, הם הצליחו להבקיע שני שערים, שלהפתעתי נפסל הגול של מכבי תל אביב שתי דקות מתחילת ההערכה. לא הפתיע אותי שנפסל הגול, זאת אומרת, כן הפתיע אותי שנפסל הגול, היה נבדל ברור, אבל באמת תופתעתי שעבר בכלל קרה להם. ובלי קשר למשחק, איזה שחקנים מוכשרים יש למכבי פתח תקווה? מעבר למיליונים שהם הולכים לגזור בשנים הקרובות על הדור המוכשר הזה, לדעתי, בעוד שנה, שנתיים, שלוש, הם יכולים להיות אחת הקבוצות החזקות בליגה אם הם לא ימכרו את כולם, או אחת השירות. בכל מקרה, לדעתי, המשחק הזה היא חתיכת מכה מנטלית למכבי תל אביב, שיתכן ותשפיע לא מעט גם על המשחק מול השתיים. מכבי תל אביב אחרי 120 דקות, ועל אף שהם זוכים ליום מנוחה נוסף על פני מכבי חיפה, הרבה תלוי באנרגיות שיעלו שחקני חיפה. ובעיקר, ההרכב שיפגוש את מכבי תל אביב יאמר הרבה על האם המועדון ויתר סופית על חלום האליפות, רחוק ככל שיהיה, או שממשיכים לתת פייט עד הסוף. כי ניצחון מוריד את ההפרש ל7, ואולי ייתן את הרוח הגבית הזו שחסרה כל כך בתקופה הזאת. קשה לי לראות את זה קורה, אבל את התקווה יש. לא עברו 24 שעות מאז ההפסד, שאם ניקח את זה בפרופורציה, הוא כל ההפסד בגביע, כמו שאנחנו הפסדנו, כשאת הליגה, מכבי תל אביב מובילים ב-10 נקודות. אבל ניתן לראות צדקים בחדר ההלבשה שלהם. הם טוענים שהם עלו בהרכב שני, אבל לדעתי הם עלו בהרכב חזק מאוד, ובשחקנים שפותחים כמעט כל שבת, למעט אולי קצת בקו הגנה, שבואו נודה, במשחק הזה לא היה החוליה החלשה שלהם. אני חושב שזו הייתה שעננות ויהירות, בדיוק כמו שהיה היום במשחק של מכבי חיפה. אמרתי את זה לפני כמה וכמה פרקים, שמכבי תל אביב של השנה מוכשרת ככל שתהיה, מאוד חלשה מנטלית, וכבר אחרי ההפסד, שוב פעם פונים אחד על השני, ולא מייתו להתבחין ודרשו לרשום אירועים שניים ולא חשובים בדוח המשקיף, אבל כשמכבי תל אביב מתנהגים ככה, התקשורת הרבה יותר סלחנית. בכל אופן, בחזרה לכדורגל, פרסומים על השיחה של קיין עם השחקנים, שהוא אמר להם שכל אחד יסתכל על עצמו ויבין מה קורה פה, יבין איך הוא מביא, איך הוא יבוא עם אופי אחר למשחק, והשחקנים מנגד כבר יצאו כנגדו, שעלה בהרכב לא נכון, וזה מה שעלה להם במשחק, והנתונים שאביא ואדבר עליהם אחר כך. ייתכן, ושנינו, שתי הקבוצות עכשיו נמצאות באיזשהו משבר מנטלי כזה או אחר, ולדעתי המשחק הזה הולך לקבוע מי מהם תייצא מזה טוב יותר. אז בואו נפתח ישר עם המצב כמו שהוא. מכבי חיפה ללא ניצחון בשישה משחקים. מכבי תל אביב עם שני הפסדים, האחרון בגביה, וארבע ניצחונות. בדקתי את חמשת המשחקים האחרונים לפני המשחק עכשיו של הגביה, ובהם מכבי חיפה כובשת 1.2 שערים למשחק, וסופגת 1.8, כשהממוצע השנתי של מכבי חיפה עמד על 2.12 שערים למשחק, וספיגה של 0.69 למשחק. אנחנו סופגים בחמשת המשחקים האחרונים פי 3 יותר שערים, כאשר מכבי תל אביב מבקיעה 2.2 שערים למשחק וסופגת 1.6, שזה שיפור לעומת הממוצע העונתי שלה ביכולת ההבקעה, שעמד על 2.12, אבל היא גם סופגת הרבה יותר מהממוצע שלה, שעמד על 0.74 שערים למשחק. אז שני הגנות הטובות בליגה בתקופה לא משהו בלשון המעטה. אבל ההתקפה של מכבי תל אביב במצב טוב בהרבה. מכבי חיפה עלתה בממוצע עבירות למשחק במשחקים האחרונים בכמעט 3 עבירות יותר למשחק. לדעתי, חלק בלתי נפרד מהלחץ והתסכול שהקבוצה נמצאת בו. מכבי חיפה בועטת בממוצע 9 בעיטות לשער, כאשר מתוכם 3.6 למסגרת, לעומת ממוצע שנתי של 16.3 בעיטות לשער ו-6.4 בעיטות למסגרת. 7 בעיטות פחות וכמעט חצי מהכמות של הבעיטות למסגרת. שזה נתון שאותי אישית מאוד מדאיג. תבניות ההתקפה של חיפה לא מאפשרות לה להגיע לעמדות בעיטה. מצליחים לסגור אותה די בקלות עם ציפוף האמצע ולדחוק אותה למשחק אגפים הלא יעיל שלה. מכבי תל אביב לעומת זאת עם 13.6 בעיטות לשער, כאשר מתוכם 6 בעיטות בממוצע למסגרת, כשהממוצע השנתי שלה עמד על 17.4 בעיטות לשער ו-6 בעיטות למסגרת. הם בועטים פחות, אבל שומרים על אותו אחוז דיוק, וגם מבקיעים יותר. בחמשת המשחקים האחרונים, כמו שאמרתי, מכבי חיפה כבשה 6 שערים וספגה 9, לעומת מכבי תל אביב, שכבשה 11 שערים וספגה 8, כששישה מול אולימפיאקוס. עכשיו, אם נכנס לליגה, אז הם הבקיעו 6 שערים וספגו 1, מכבי חיפה כבשה 2 וספגה 4. אחוזי ההצלחה של מכבי חיפה עד כה עומדים על 63% הצלחה, לעומת 74 של מכבי תל אביב. וסך הניצחונות, כאילו סך הניצחונות מסך המשחקים. אז מה יהיה במשחק? לפני הטקטיקה ולפני המערכים, אני ממש ממש מקווה שהמערכת תשקיע בעבודה מנטלית. כי נראה שזה הדבר שהכי צריך כרגע. הקושי של המועדון להתעסק בכדורגל ולהתפקס על המשחק ניכרת גם על קר הדשא. אחרי המשחק היום, הראשונים שהייתי שולח לאימון מנטלי הם הסגל ודגו בראשם. שיצא מהלחץ שהוא נמצא בו, כי לחץ מוביל לטעויות, וכאלה היו לא מעט במשחקים האחרונים. איבדנו נקודות חשובות בליגה, וכעת גם את החלום לגביה. צריך להמשיך עם אמצע חזק, לשחק מסירות פשוטות, לשחק דרך האמצע, כמו שאמרתי, כל הדברים הטובים שלנו מגיעים מהאמצע, ולא מהבריחות לצדדים. תראו ערך היום. המון המון טקטוקים במחצית הראשונה, והכל, הרוב, דרך האמצע. בכל מקרה, הקבוצה צריכה לשחק קרוב יותר, חילופי מסירות, והרבה יותר פשוט. התחלנו עם זה טוב, וזה התחרבש לגמרי. ניסיון לסבך מערכים, כמו הגנה של קו 3, שהופך לקו 4, שחוזר לקו 3, נראה שמסבך שוב פעם את השחקנים שלנו, ומקשה עליהם מאוד, בדיוק כמו בתחילת השנה. דווקא ששיחקנו פשוט, המשחק הלך טוב יותר, וזו לדעתי אחת הבעיות של מאמנים, שמנסים לעשות דברים מתוחכמים, במקום את הפשוט והקל. עכשיו, אין צורך להכיר לכם את השחקנים של מכבי תל אביב, זהבי שאולי הרבה אחרי השיא, אבל עדיין עם יכולות אבקה, בעיקר בפנדלים, אבל עדיין שחקן מסוכן של האחרונה, נראה שהוא הולך קצת אחורה, ומאפשר הכנסת כדורים חכמים לדוידה, מילסון, ולשחקני קו שני שנכנסים, ואני מקווה שכאשר הוא ילך אחורה, לא ילך איתו בלם, אלא יעבור לקחת אותו קשר הגנתי. כי במשחקים האחרונים, דווקא בלם של חיפה יצא והשאיר חור באמצע. מילסון ודוידה הם שחקני כנף מצוינים שעושים שמות בליגה, וזה יצריך תיאום מצוין בין הבלמים ומגיני הקו 4, או הבלמים ומגיני הכנף בקו 3. וכמובן, שני קשרים הגנתיים שיאפשרו איזשהו כיסוי לכניסות מקו שני. יש לא מעט חוסר תיאום בין מגיני הקו לבלמים, וכמו שראינו במשחק מול ריינה, גם עם קשר הגנתי אחד, כמו אלי, פחות מתאים לסגירות האלה, והאמצע נשאר שוב פעם ערום. מול ריינה, מי שנכנס לאמצע ולא הצליח לתקל היה סייף, שלא הלך לו אז, אז כנראה שהילך לו היום, וכנראה שדגו באמת לא לומד מטעויות, כי הוא עושה את אותם טעויות שגרמו לשני הפסדים האחרונים. וסייף בכלל תופקד, אגב, במשחק האחרון, ככנף שמאל, והוא נכנס לאמצע כדי לנסות לסייע. הכניסות של מגן לאמצע לא אמורות להיות בתבנית הגנה, אלא בתבנית התקפה. מי שראה מערכים של פפ וכאלה, שמשם אני חושב שהוא לקח את זה. כי שם אמורים להיות שחקנים אחרים, ומעבר לבור או לחור שזה יוצר בקו, זה גם מעלים את האמצע. ומול מכבי תל אביב חייבים לשחק עם אמצע חזק ולעבוד על תיאום, כמו שאמרתי, להתקפות מהצד או לניסיון משיכה של שחקני קו אחורי החוצה עם תנועה אחורה של חלוץ. קו 3 עם שני קשרים הגנתיים או קו 4 עם שני קשרים הגנתיים יכול לתת את המענה, וכמובן ון אוברים שדגו ידע איך להעלים אותו במשחקים בין שני הקבוצות, גם בבלומפילד וגם בסמי אופר, ובתקווה יעשה את זה. כי עכשיו, אם יש משהו שהבנתי אחרי המשחק מול מכבי פתח תקווה, שעם כמה שחשבתי שמילסון תורם לקבוצה, והוא תורם, אז ון אוברם אפילו יותר. כשהוא יוצא מהמשחק, מכבי תל אביב מפסידה. ככה קרה בשני המשחקים מולנו, ובמשחק מול אולימפיאקוס, וגם אתמול. כאשר הוא ביום חלש, גם מכבי תל אביב ביום חלש. ודווקא שם, הייתי מנקז את המאמץ. בגביע, מכבי תל אביב פתחה בהרכב חזק מאוד, שחלק גדול מהשחקנים ישחקו גם נגדנו. יונס מלדה קיבל דקות במקום דוידה, קרצה במקום דור פרץ, וטורג'מן במקום זהבי וסבורית, כאשר משפטי ואבן אוברים, כמו שציינתי, לא היו בסגל. בגדול אני מאמין שהם המשיכו עם ה-4-3-3 שלהם, אני לא רואה את קיין משנה מערך נגדנו, הם באים עם האף למעלה, 10 נקודות הפרש, לא רואה אותם עולים עם 3 בלמים, שזה טוב לנו, וגם אם הם יעלו בשלושה בלמים זה גם יהיה טוב לנו. השאלה, וזו השאלה הגדולה, אם נדע או נוכל לייצר משהו או איזשהו גם הרכב שני שייתן לנו המשכיות, ולא כמו היום שעלינו בהרכב טוב, שיחקנו מצוין ובחילוף הראשון הכל התחרבש. ולמשחק הזה שוב פעם כנראה נחסר את פיירו, דין אני רואה שחוזר לכמה דקות, אבל לא נראה לי בכושר. אלי מוחמד שאמור לחזור מריצוי עונש, ואני באמת אומר שהייתי עולה עם אלי מוחמד, ג'אבר ושואו למשחק הזה. עם קיוף בשער, הייתי פותח עם שון, שימיץ וסק, במערכים של 3-3-3-1. עלינו איתם כבר כמה פעמים, לא רואה איזושהי סיבה לא לעלות עם זה גם הפעם, במיוחד אחרי המשחק היום. ג'אבר ואלי, כמו שאמרתי, בקישור ההגנתי, עם חלאילי וקינדה וחמד בלמעלה יותר, ונכון שאין לנו חלוץ טבעי נוסף, אבל ללא ספק. בחלק השני למשל אפשר להעלות את רפאלוב, את בן שימול, את סוף, את דין לכמה דקות, כי דין מאוד אוהב את מכבי תל אביב, ולא הייתי מעלה את סוף לעמדת החלוץ. זה פשוט לא עובד. חמד למשל שחקן חכם שהוא לא מופעל נכון. לפחות הוא לא הופעל נכון במשחק מול ריינה. לדעתי הוא צריך לשחק גם עם הגב, להוריד כדורים לחלילי, בדיוק כמו שעשו איתו היום בחלק הראשון. זה כמעט לא קורה, וגם אנחנו מאוד מתקשים להגיע למצב תכלסי, למצב ביתה. עכשיו, המשחק הזה הולך להיות משחק של עונה, שלדעתי יכול לשלוח את מכבי תל אביב לסחרור לא קטן. כל שהיה צריך זו נפילה. אני לא האמנתי שזה יגיע ממכבי פתח תקווה, אבל זה הגיע. ואנחנו צריכים להתעלות על עצמנו, וגם אחרי שאנחנו בנפילה, להגיע ולנצל את המומנטום הזה, ולתת איזשהו ניצחון. ברגליים יש לנו, וגם להם יש כישרון. אבל קבוצה שתהיה יותר חזקה מנטלית במשחק הזה, במיוחד אחרי שני המשחקים שהקבוצות האלה חוו, היא תהיה זו שתצליח. מי שתגיע עם פחות לחץ, לדעתי, כמו שאמרתי, תהיה זו שתנצח. עכשיו, חשוב יותר מהמערך היא העבודה המנטלית. אני כן הייתי מושיב את השחקנים לשיחות אישיות, לשיחות קבוצתיות, מכניס להם המון המון מוטיבציה. כי הפסד שלהם, של מכבי תל אביב כמובן, צריך לתת לנו דלק ולהבעיר את האש שהייתה רדומה בכל המשחקים האחרונים, ופשוט להגיע ולנצח את זה, ומעבר לזה גם, לעבוד יותר על תבניות התקפה ועל ניהול משחק. אני יודע שאני גורם לזה אולי להישמע טיפה קל, אבל משחק קצת יותר מאורגן, קצת פחות לחוץ, חילופים יותר טובים, קצת יותר פשוט ובעיקר רוח הלחימה. זה מה שניצח את המשחק הראשון בין השניים בבלומפילד, ואולי גם ינצח עכשיו. והלוואי והלוואי והלוואי, ובסיום המשחק הזה הפער ירד לשבע נקודות. ולדעתי, זה כבר יעשה את שלו. כי אם נפעל נכון, יש מצב שמול הפועל באר שבע, שהיא במומנטום טוב, זה יכול להיות מכפיל כוח, ומבלי שנשים לב, הפער יכול לעמוד על ארבע נקודות בתוך שתי משחקים. אני עדיין מסרב לוותר על העונה הזו. כמו שאמרתי בפרק הסיום שעבר, לדעתי, עם כל מה שהמועדון שלנו עבר בשנה הזו, ההצלחות, הכישלונות, התסכולים, הפציעות, הנקודות, בדין, מה שאתם לא רוצים, יש מצב שלא יכול להיות פינלי טוב יותר לעונה הזו אם ניקח אליפות. אז תנסו לשמור על עוד טיפ-טיפה אופטימיות, לפחות עד יום שני, כי מה עוד נשאר לנו? ותודה רבה לכל מי שנשאר עד עכשיו, וכמו בכל פרק, תפילה שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, שכל כוחות הביטחון באשר הם ישמרו על עצמם ויחזרו בשלום למשפחותיהם, וגם לכם, אחיי ואחיותיי בצפון ובדרום, שתשובו לביתכם במהרה, בשלום, שלא נדע יותר מלחמות, והכי חשוב, יאללה מכבי!